טוב, אז בעזרת השם אנחנו בשיחת הכנה לפרשת פנחס. אז פרשת פנחס מתחילה בקינה הגדולה, או יותר נכון היא המשך לפרשה הקודמת שדיברה על הקינה הגדולה של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. חז"ל אומרים שהקינה של פנחס הייתה בקנו את קינתי, שבעצם הקינה שלו הייתה קינה לשם שמיים, קינה ספונטנית, לא קינה שנבע מתוך איזה מניעים שיים. אנחנו לא נדבר על מעשה פנחס, אלא סיפור אחר, בנות צלופחד. אז קודם כל, לפני שניגע בעצם הטענה של בנות צלופחד כלפי משה רבנו, אז חז"ל אומרים שבנות צלופחד הם היו חכמניות, דרשניות, צדקניות, והמדרש אומר שהטענה שלהם למשה רבנו היה לתת להם נחלה בארץ. עוד רגע אנחנו נקרא את הטענה, אבל בכלל, קודם, בכלל להבין שבנות צלופחד הם בן מחיר, בן מנשה, הם הוזכרו כבנות, שהם באו משבט יוסף, ושבט יוסף ידוע באהבתו את ארץ ישראל. על יוסף הצדיק כתוב במדרש, כל המודה בארצו נקבר בארצו, וכל מי שאינו מודה בארצו אינו נקבר בארצו. המדרש אומר שמשה רבנו הודה בארצו, סליחה, יוסף הצדיק הודה בארצו, הוא אומר גונוב גונבתי מארץ העברים, אז בסוף גם ויקברו אותו בשכם. אבל משה רבנו לא הודה בארצו, חז"ל אומרים מניין לומדים את זה, כי כתוב איש מצרי צילנו, מכאן ידעו שהוא מצרי, אלא ודאי אמר להם, I'm from Egypt, אני ממצרים, ולכן גם הוא בסוף לא נקבר בארצו. אבל מכל מקום אצל יוסף הצדיק, ועליתם את עצמותיי מזה, יוסף הצדיק זה שבט שכולו אהבת ארץ ישראל, אז ממילא גם בנות צלופחד יש להם איזה אהבה מיוחדת לארץ ישראל, ותכף נראה את זה בעצם הטענה שלהם. כתוב בחז"ל שבנות צלופחד מגיעות למשה רבני, למשה רבנו, ואומרים לו, וצלופחד, אני אתחיל ככה, הן אומרות לו ככה, ואלה, התורה שם אומרת שהן מגיעות אליו ואומרות לו, אבינו מת, והוא לא היה בין בעדה הנועדים על השם, בעדת קורח, כי בנים לא היו לו. אז הן אומרות לו, למה ניגרה? תנה לנו אחוזה בארץ. בעצם בנות צלופחד מגיעות למשה רבנו ואומרות לו, אנחנו רוצות נחלה. כי צלופחד שמת, הוא לא היה בין העדה הנועדים על השם בעדת קורח, כי בחטאו הוא מת, ובנים לא היו לו, אז למה ניגרה? תנה לנו אחוזה בארץ. למה ייגרה שהם אבינו? תנה לנו אחוזה בארץ. אז קודם כל, מה זה קיבר? מה הן אומרות לו? תשמע, אבא שלנו צלופחד לא מת בין העדה הנועדים על השם בעדת קורח, אלא בחטאו מת. אז מה זה בחטאו מת? אז יש מחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי יהודה בן בטרה, מה היה החטא של צלופחד? יש דעה שאומרת, רבי עקיבא אומר, שצלופחד היה מן המעפילים. אני סליחה, מקושש עצים היה. התורה אומרת שהוא זה שהיה מקושש ביום שבת קדש, שסקלו אותו ורגמו אותו באבנים, ודעה שנייה שרבי יהודה בן בטרה שאומר מן המעפילים היה. הרב חנן ימלכה בספרו לקראת שבת, כותב שבין אם נאמר שהוא היה ממקושש העצים, ובין אם נאמר שהוא היה מן המעפילים, יש מחנה משותף לשתי החטאים האלה, וזה אהבת הארץ. עוד פעם אנחנו מדברים על מישהו צלופחד, הוא אחד שאוהב את הארץ. כי לשיטת התוספות, התוספות כותב שאיך לומדים את זה שהוא המקושש עצים, התוספות אומר שבבבא בתרא, התוספות כותב שכשמשה רבנו, כשנגזר על עם ישראל לא להיכנס לארץ, אז כולם התייאשו וחשבו שהם פטורים מן המצוות. אז בא צלופחד ועשה עבירה לשם שמיים וחילל את השבת, כדי שמה? כדי שיבינו שהם לא פטורים מן המצוות. בכל מקום, לשיטה הזאת, צלופחד היה מקושש העצים, ולשיטה השנייה שחילל את השבת, ולשיטה השנייה שהם מן המעפילים, ושתי השיטות האלה הן קשורות ארץ ישראל, כי הקשר בין שבת לבין ארץ ישראל כתוב בחז"ל, שכל המשמר את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, והקשר בין המעפילים גם כן קשור לאהבת ארץ ישראל, כי המעפילים סך הכל רצו להפיל ארץ ישראל, רק הם עשו את זה בעיתוי לא נכון. אבל בשניהם אתה רואה שיש אהבת הארץ, ואת אהבת הארץ הוא תקע בליבם של בנותיו, בעצם זה עבר אצלם בגנים. אז הם אומרות, אבינו מת, בנים לא היו לו, למה ניגרה? שלום עליכם, למה ניגרה? תנה לנו אחוזה בארץ. מה כתוב בחז"ל? ויקרב משה את משפטן לפני השם. משה רבנו לא מדבר איתם, הוא מקריב את משפטם לפני השם. אני אחזור, אמרתי שרק נקודה קטנה, שבעצם חז"ל אומרים שבנות צלופחד מגיעות, אומרות אבינו מת, והוא לא היה בין העדה הנועדים על השם בעדת קורח, כי בחתומת, ובנים לא היו לו. למה ניגרה, למה ייגרה שהם אבינו? נה לנו אחוזה בארץ. ומיד משה רבנו, ויקרב משה את משפטן לפני השם. ואני שאל את השאלה, עוד פעם אחת, בחזל אנחנו רואים שהיה איזשהו, עם ישראל, משה רבנו עוד פעם עמד במבוכה, עוד פעם אחת היה מבוכה אצל משה רבנו בפסח שני, כשמגיעים תמיהם מתים, שיש מחלוקת בגמרא במסכת סנהדרין, האם מדובר לצפן בן עוזיאל, או שמה, שמה מדובר בנושא ארונו של יוסף, וכתוב שם בחזל שגם הם מבקשים, למה ניגרע? הם מבקשים פסח שני. אבל שם כתוב, עמדו ויש מה, מה יצווה השם. האם יש הבדל בין ויקרב משה את משפטן לפני השם, לבין עמדו ויש מה, מה יצווה השם? התשובה היא כן. בעמדו ויש מה, מה יצווה השם, משה רבנו אומר להם, תשמעו, אני לא יודע את ההלכה, כי באמת, זה הלכה, צריכה להיות הלכה מאוד מחודשת. הרי סוף סוף, מעוות לא יוכל לתקון, וחיסרון לא יוכל להימנות. זה כמו בן אדם שאומר לך בלילה, לא הנחתי תפילין. זה הרח שלי, מעוות לא יוכל לתקון, מחר תניח. כאילו, משה רבנו עומד במבוכה, אבל זה לא שאם משה רבנו היה יודע את ההלכה, הוא לא היה אומר להם. כאן, עם בנות צפחת זה, ויקרב משה את משפטה לפני השם. הוא בכלל לא מעוניין לדבר. ואומרים חזל, למה? כי הם אומרות לו משפט שלכאורה נראה לו קשור. אבינו מת, והוא לא היה בעדה הנועדים על השם בעדת קורח. אבא שלנו לא היה מהלוחמים, מאלה שנלחמו בך. והוא לא היה. כשמשה רבנו שומע את הדברים האלה נסגרות לאוזניים. והקרב משה את משפטה לפני השם, למה? כי יש פה סוג של שוחד. ואפילו, ששימו לב במי מדובר, במשה רבנו. מי שנאמר עליו וכל ביתי נאמנו. וגם הסיפור עם קורח נסגר כבר לפני 200 שנה, 38 שנים. נכון, זה היה בתחילת זה, שיצאו מהמדבר, ועכשיו אנחנו ערב הכניסה לארץ. אז שימו לב, אפילו שעברו 38 שנים. ודרך אגב, הסיפור עם קורח נסגר איך שמשה רצה, ואם בריאה יברא השם, לא השם שלחני, אומר להם משה רבנו, אם לא ימותו מיתה משונה, ובאמת ימותו מיתה משונה, שהיו כאלה שנפלו בה, מגפה, והיו כאלה שבלויים, והיו כאלה ששרופים, ובדיוק איך שמשה רבנו רצה שהסוף שלהם יהיה, ככה הסוף שלהם היה. ועם כל זה, ויקרב משה את משפטה לפני השם. כל כך למה? כי משה רבנו כל כך זהיר בשוחד. משה רבנו אומר לו, יש פה איזה, הם אומרים, והוא לא ידע, ועדנו יודעים את השם, ועדת קורח, יש פה איזשהו סוג של הנאה מסוימת, שנגרמה לי, אני לא עונה לכם על השאלה. ויקרב משה את משפטה לפני השם, השם יענה לכם. דרך אגב, השם עונה להם, וחזל אומרים, ראויה הייתה פרשת הנחלות לאמר על ידי מוישה, אלא שזכו הצדיקות האלה, שהם מגלגלים זכות על ידי זכאי. זכו הצדיקות האלה שתאמר נחלה לארץ, בגלל אהבה שלהם לארץ. אבל בכל מקום, פרשת הנחלות על ידן, בגלל אהבה שלהם לארץ. בכל מקום. הסיפור הזה, הנגיעה הזאת של שוחד, בא לידי ביטוי עוד פעם אחת גם בתחילת הפרשה. הזכרנו אולי את הנקודה הזאת של פרחס בלעזר בן אהרון הכהן בקנו את קנתי וכולי בתוכם, ולכן הנה נותן לו ברית כהונת עולם, ברית שלום, ברית כהונת עולם. בחזל, כתוב בחזל שכשפנחס, כשזמרי בן צלול לוקח את כוזבי בצור ליד משה רבנו ואומר לו, זו מותרת או אסורה? ואם תאמר אסורה, מי יתיר לך את ציפורה? משה רבנו היה צריך לענות לו את התשובה הכי פשוטה בעולם. מה אתה לכם מדבר? יש הבדל, כאן קודם סיני, כאן אחרי סיני. אנחנו לפני מתן תורה, אחרי מתן תורה. מה הקשר? מה אתה משווה בכלל? אבל תשש כוחו של מוישה, עד שפרחס אומר לו, משה, לימתנו רבנו, הבועל הרמית, כאן הם פוגעים. דרך אגב, רבותינו אומרים, איפה לימתנו רבנו? כשהוא שבר את הלוחות. כאילו לפעמים יש מצווה לשבור דברים. להרס. אבל מכל מקום, תשש כוחו של משה. אומר לו פנחס, ריבונו של עולם, לימתנו רבנו, אבל הרמית קנאים פוגעים בו. אומר לו משה, קריינה להיגרת, תאב ולפרונקה, אז מקריאה היגרת, הוא יקיים, ואז פנחס עושה מה שעושה. למה משה לא מגיב? זה אותו נקודה. משה רבנו כביכול אומר, אם אני עכשיו מקנה כביכול, זה לא תהיה קינה ספונטנית לשם שמיים. זה יהיה לזה איזושהי נגיעה אישית. ולכן משה רבנו בורח מהנקודה הזאת של נגיעה אישית. גם בסיפור עם קורח, וגם בסיפור בתחילת הפרשה. אני חושב שהנקודה הזאת של נגיעה אישית, שחזל כאילו לימדו אותנו ששוחד הוא לאו דווקא בכסף, אלא גם בסתם טובות הנאה, זה כתוב בגמרא במסכת כתובות. הגמרא מביאה סיפור, המון גדולי ישראל שכיוון שהציעו להם לעשות הנאה מסוימת, שכיוון שהציעו להם הנאה מסוימת, הם פסלו את עצמם מלדון את מי שהביא להם את אותה הנאה, מי שרצה לגרום להם לאותה הנאה. והגמרא שמה מספרת על רבי ישמעאל ברבי יוסי, שהאריס שלו, אריס זה אחד שעובד אצלו בשדה, הביא לו סלסלה עם פירות. אז רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר לו, מה ישנה יום יומיים, אתה צריך להביא לי מחר את הפירות האלה, לא היום. אז אמר לו, דין בא לי על ידך, אני צריך שתעשה לי, תפסוק לי דין תורה עם פלוני אלמוני, עם עוד בעל דין. ורבי ישמעאל ברבי יוסי אומר לו, פסול אני מלדון אותך. והגמרא מספרת שרבי ישמעאל ברבי יוסי יושב בבית הדין ושומע את האריס שלו מול הבעל דין האחר, מול דיין, דיין אחר, לא הוא. והוא כל כך רוצה שהאריס שלו יצדק בטענות שלו. ובסיום המשפט, אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי, ומה ענה שלא נטלתי ואם נטלתי שלי נטלתי כך? המקבל שוחד על אחת כמה וכמה. זה רחמון או ליצלן? והגמרא שם מספרת על שמואל שמישהו עוזר לו לחצות במעברה. אז הוא אומר לו, מה הפשעת? הוא אומר לו, דין בא לי על ידך, לא, פסול אני מלדון אותך. והמאמר, מישהו מנקה לו את הרוק מהבגד, ועוד כמה חכמים שלוקחים מהם נוצה מהבגד. בקיצור, עושים להם טובות קטנות, ורבי ישמעאל ברבי יוסי, בן אלישע עם ראשית הגז, שנותנים לו, מהצון שלו, עושים לו ראשית הגז, אז הוא אומר לו, ומה אני שלא נתתי, ואם נתתי שלי נתתי כך, הוא מקבל שוחד על אחת כמה וכמה. ואולי לא סתם, בחזל כתוב, שוחד, מהי שוחד? אומרת התורה שהוא והדיין נעשים אחד, שוחד, שהוא חד. הקירוב הזה, נתינת המתנה הזאת שנותנים לדיין, הופכת את הבעל דין ואת הדיין לאדם אחד. אולי זאת הסיבה שהשוחד יעבר עיני חכמים ויסלב דברי צדיקים. מה הפשט? זה סיפור יפה, להבדיל. סיפור מאוד יפה על רבי, היה מספר אותו הרב מרדכי אליהו. על הרב חיים קפוסי. היה רב במצרים לפני 400 שנים. קהילה יהודית במצרים. והוא בערוב ימיו, לקראת זקנותו, קעו מאור עיניו. העיניים שלו התחיל עיוורון כלשהו. עד כדי כך שכשהוא היה כותב את ה... הוא היה צריך לחתום על שטרות בבית הדין, הוא היה חותם שטר עם השם שלו בגודל דף. את השם שלו היה כותב כל כך גדול כי הוא לא ראה. ואנשים התחילו לרנן. התחילו להגיד לא סתם הרב קפוסי, הרבי חיים, לא סתם לקה במאור עיניו, לא רואה טוב. כי אולי הוא לקח שוחד בצעירותו. מה, שוחד לא יעבר עיני חכמים ויסלב דברי צדיקים? סימן שאלה. והוא שמע את כל זה, ואמר קציבה על כל הקהילה שלו, לבוא למחרת, להתכנס למחרת בבית מדרש, בבית כנסת. וכשהם הגיעו לבית כנסת, הוא פתח את ההיכל קודש, ואמר את המשפט הבא מול ספרי תורה. אם לקחתי אי פעם שוחד בחיים שלי, שאני אמות עכשיו. ואם לא, שיחזור מאור עיניי. והוא התחיל לראות פרפקט. אומר להם, הקשעון, כתוב שם ככה וככה, פלוני אלמוני, לך תביא לי את הספר הזה מהספרייה. בצורה מטורפת. כתוצאה מהסיפור הזה, חז"ל אומרים, מספר הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא היה חותם, השם ניסי חיים כפוסי, מאותו זמן ואילך שהוא זכה לראות מחדש, והיה נקרא בפי הקהילה שלו, רבי חיים בעל הנס. אבל, להבדיל, בוא נחזור לענייננו, למה אדם דיין שלוקח שוחד, למה מי שלוקח שוחד כתוב, השוחד יעבר, אין חכמים, ויסלף, דברי צדיקים, למה? אז אולי, זה מידה כנגד מידה. כי הדיין הולך בעיניים עצומות, אחרי הבעל דין שלו. אז ממנה, גם הקדוש ברוך הוא, עצם לו את עיניו. זה שהוא והדיין נעשים אחד. חשבתי על זה סתם. אבל אני... מעבר לזה, אתה רואה באמת שהשקפת התורה היא שלברוח מהשוחד. יש גמרא במסכת, סוף מסכת מכות. לא יודע אם אתם מכירים את הגמרא הזאת. כתוב שתרי"ג מצוות ניתנו להם לישראל, תרי"ג מפי משה שמענו. התורה אומרת שתפרש י' א', 611 מצוות משה נתן. שתי מצוות שמענו מפי הגבורה, אנוכי השם ולא יהיה לך גבורה, ותריה, ניתנו לנו על ידי משה. אומרים חז"ל ברמז, התורה ציווה לנו משה מראשי קהילת יעקב. תורה בגימטריה זה 611. זה בדיוק התורה שציווה לנו משה, כי שתיים ציווה השם. אנוכי השם ולא יהיה לכם. הגמרא אומרת, רמח מצוות עשה, כי נגיד רמחים הראש של אדם, שעשה לא תעשה, כי נגיד שעשה ימות השנה. ואז מטילה הגמרא פצצה. אומרת הגמרא, בא דוד, ומדנה ל-11. דוד, ורשי יותר מטמיע, אומר רשי, ראה דוד ירידת הדורות, שאם רוצים לקיים את כל המצוות לא יכולים, העמיד את כל המצוות על 11 מצוות בלבד. מזמור לדוד מיגור מהעולך, מישכון בהר קודשך, הולך תמים, אופו אל צדק, דובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרובו, נבזה בעיניו נמאס, ותראה השם יכבד, נשבע להרע ולא ימיר, כספו לא נתן בנשך, שוחד על נקי לא לקח, עושה אלה לא ימות, לעולם לא ימות. אז קודם כל זה קצת קשה, הגמרא הזאת, כאילו, מה דוד אומר, תחגגו, תעברו עבירות, רק תשמרו 11 מצוות, אז כנראה שצריך לומר שה-11 מצוות האלה, מי שיקיימן, יגיע לכל תרי"ג המצוות, או לפחות למצוות שאנחנו כן יכולים לקיים בזמן הזה. הבנתם? פשט שדוד לא בא לעקור את התורה והמצוות, ואחרי זה אומרת התורה בישעיהו, עמידן על 6, אחר כך באה, ניחה, הגיד לך אדם הטוב ומה השם דורש ממרקים לעשות משפט ואהבת חסד ועצנה לחיתים לוקחה, אחר כך חזר ישעיהו במידן על 2, ואחרי זה בא חבקוק במידן על 1 שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. אם תשימו לב, כל הפסוקים שם מדברים על הבריחה מהשוחד. כמה השישה מצוות שאחרי זה בא ישעיהו, אחרי דוד, אחד מהם זה נוער כפיו מתמוך בשוחד. ואפילו יגיד לך אדם הטוב ומה השם דורש ממרקים לעשות משפט ואהבת חסד ועצנחת. לעשות משפט, כמו בן אדם. לא לקחת שוחד. ולכן גם הגמרא, חשוב לה להגיד שצריך לציין. צריך לעשות שיימינג למי שלוקח שוחד. ישנו סיפור בגמרא במסכת שבת בדף קט"ז. הגמרא מספרת שאחות של רבן גמליאל הלכה לאחד המינים כופרים. שהיה גם באיזה משפט, לא יודע, של סדום, של בגץ, והביאה לו שוחד, מנורה. הם רצו לצחוק עליו, גם רג וגם אחותו רצו לצחוק על אותו כופר. לא באמת הם באו לדין אצל אותו רשע, כי אסור להידיין אצל הרשעים. אז הם נתן לו מנורה. ואז הרשע הזה אומר, בעוון גיליון, זה בתורה של אמך שמו וזכרו ישו. כתוב שמיום שניטלה התורה מישראל וניתנה לעובדי כוכבים, אליהם, כתוב שבת יורשת כמו הבן. אז בערב, בא רבן גמליאל אח שלה, נתן לו חמור לובי. שיחד אותו, נתן לו חמור לובי. יום למחרת אמר, כתוב באבון גיליון עוד פעם, במקום שלהם, שאני לא באתי להוסיף ולא לגרוע על תורת משה. ולכן בת לא יורשת כמו בן. אז אחות של רבן גמליאל עושה, הער דברך כנר, היא מזכירה לזה במנורה. אז רבן גמליאל אומר, בא החמור ובעד במנורה. בא החמור שלי ובעד במנורה שלך. בקיצור, כאילו פרסמו את הנקודה הזאת של מקבלי שוחד, כיוון שאפילו ששיימינג זה דבר מכוער, והתורה בכלל לא אוהבת את זה, אבל בדברים כאלה מצווה לפרסם רשעים, כדי להתרחק מהם ומין הדומה להם. אז מכל מקום, אני חושב אבל מה המסקנה בשיעור הזה? מה הנקודה? אז אני חושב שיש שתי מסקנות לשיעור הזה. המסקנה יותר אמונית, מסקנה אמונית אחת, ואחר כך נגיד גם מסקנה אישית. יפה, אני אקח איזה נקודה לחיים שלנו. אז בואו נתחיל אולי במסקנה האמונית. כתוב, אתם יודעים שמצוות אהבת השם היא מצווה החשובה ביותר. ואהבת את השם אלוקיך, קודם כל, ספר החינוך מביא שאפשר לקיים 6 מצוות באופן תדיר כל הזמן. אחד מהם זה אהבת השם. להאמין בו ולא בזולתו, ליחדו, לראה את השם, לאהבה את השם, ולא לתור אחר מחשבת הלב והעיניים. זה 6 מצוות שאדם יכול לקיים אותה בכל רגע ורגע. סתם, אתה בתחנת אוטובוס, אתה חושב על זה, אתה מקיים את המצווה. זה דבר ראשון. נכון שלכל דבר ודבר יש גדרות הלכתיות שנמצאות, מתחילות עוד בגמרא. לדוגמה באהבת השם שאנחנו הולכים לדבר עליה עכשיו, באהבת השם כתוב בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. אז יש לזה הגדרות כלשהן. בכל לבבך, בשני צריך, בכל נפשך, אפילו נוטלים את נפשך, בכל מאודיך, בכל ממולך. יש כל מיני הגדרות איך לקיים את המצווה הזאת. אבל האם יש דיון, או יותר נכון פרשנים שמדברים על איך להגיע לאהבת השם? מסתבר שכן. יש הרבה דיברו על זה, גם בעל התניה, וגם מאוד מדבר על איך ופלא יועץ ראיתי תשובה, בבעל התניה ראיתי תשובה, וגם הרמב״ם, הרמב״ם הראשון שמדבר על זה. ובהלכות יסודי התורה בפרק ב' הלכה א', הרמב״ם כותב, האל הנכבד והנורא מצווה אותנו לאהבתו ויראתו שנאמר ואהבת את השם אלוהיך ונאמר את השם אלוהיך תירא. וואו, הלכה יפה, מצווה לאהוב מצווה ליראה. אבל בהלכה ב' הרמב״ם כותב איך עושים את זה. בהלכה ב' אומר הרמב״ם ואחי הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים, ויראה שאין לה ערך ולוקץ, שאין להם ערך ולוקץ, מיד הוא אוהב. בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים, ויראה שאין להם ערך ולוקץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתוות אהבה גדולה לידיעת השם הגדול והנורא, וכמו שאמר דוד, תמה נפשי לאלוקים לכן חי. בעברית אומר הרמב״ם, אם אתה תסתכל בבריאה, וואו, אתה תגיע לידי אהבת השם. טוב? דרך אגב, בעל התניא ופלא יועץ כותבים בהתבוננות בחסדי השם איתנו. אז יש כל מיני הסברים איך להגיע לידי אהבת השם. הספרי, סליחה, יותר מדויק הספרה. בספרה, רגע, למה אני אומר? סליחה, ספרה. בספרה כתוב שעל ידי לימוד תורה. שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר, כתוב, ואהבת את השם אלוקיך, אין ידע כיצד אדם אוהב את המקום, תלמוד לומר, והיו הדברים האלה על ידי לימוד תורה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר, והיה העולם, בסדר? אבל, לעצם העניין, איך הרמב״ם אומר אוהבים את השם? על ידי הסתכלות בבריאה. שואל הגאון מווילנה, איך יכול להיות? הרי יש אגרונומים, יש אסטרולוגים, יש אנשים שעוסקים בבוטניקה, יש כאלה שמסתכלים בכוכבי השמיים בלי סוף. רופאים שרואים את גוף מבשרי חזה אלוה, ועובדה שהאמונה שלהם רחוקה מהם ועלה. אז מה הפשט? שהתבונן האדם, זהו כבר מיד אוהב. לשיטת הרמב״ם מיד אוהב, הוא משבח ופאר ומתוות אהבה גדולה. לא, הוא יגיע לאהבה. מיד אוהב, הרמב״ם כותב. תשובה. אומר הגאון מווילנה, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. השוחד של העולם הזה, הנאות העולם הזה, בעצם חוסמות את הדרך להגיע לידי אהבת השם. אדם כאילו מספר לעצמו סיפור. בגלל הנאות העולם הזה, אז הוא לא באמת פתוח לראות את הבריאה ולקשר אותה לבורא, שזה באמת הדבר המתבקש ביותר. מי שקרא אמונה ברורה של הרב ראובן פיירמן, אז הוא רואה שם, הוא מביא שם את כל ההוכחות של רנה דקארט, שאם יש סדר, אז ודאי שיש מסדר. ואם אדם ראה, לא יודע מה, אבן בעולם, אבן, סתם קטנה, אז מן הסתם, היא לא הגיעה לשם משום מקום, אלא מישהו בא והניח אותה, אז מה ההבדל? אז ההבדל בין אבן לבין עולם כולו, הוא רק הבדל כמותי, אבל לא מהותי. ועוד כל החוקי, הידרודינמיקה, שהעולם שואף להיות מבולגן, אבל אם אתה רואה שהעולם הוא מסודר, אז ודאי שמישהו סידר אותו. בקיצור, מה גורם לאנשים לא להבין את הנקודה הזאת? השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. מסוקים בכל מיני שוחד, שוחד הנאות העולם הזה. זה במישור האמוני. הייתי מוסיף לזה אולי את המסילת ישרים. איך המסילת ישרים פותח? יסוד החסידות ושורש העבודת ממהו שהתבר אותי, התאמת אצל אדם, מהי חובתו בעולמו, למה צריך שזה עם הבתו, ומגמתו, בכל אשר הוא עמל, כל ימי חייו. המסילת ישרים אומר, האינסטינקט הבריא, הפשוט, אולי אפילו החסידות הפשוטה ביותר, לפני להניח תפילין 26 זוגות תפילין, או להוציא שבת יום ראשון בצהריים. החסידות הכי פשוטה זה לשאול למה באנו לעולם. אבל אומר המסילת ישרים, למה לא שואלים? כי יצרה לא מניח לשאול, זה פרק ב', נכון? כי תכבד העבודה אנשים ועל אישו בדברי שקר. הוא לא נותן לך לשאול את השאלות האלה, כי הוא כל הזמן מעסיק אותך. כל הזמן עסוק. איך אומרת הגמרא, היי בבלי טיפשאי. אותם בבלים דבעים, דאח לנמה בנמה, שאוכלים לחם בלחם. אז מה הפשט? שמים פרוסת לחם בתוך פיטה? מה, הגמרא זה תפריט בגרג? קפה קפה? מה הפשט? תשובה, הכוונה כנראה, שהם אוכלים בשביל לעבוד, ועובדים בשביל לאכול, ועובדים בשביל לאכול, ואוכלים בשביל לעבוד, שוכחים את השם בבלי הזמן. ולכן התשובה הראשונה אולי שהייתי מסכם אותה, נגיד ככה, במישור האמוני, איך השוחד תופס אותנו? אל תתפעל מהשוחד של העולם הזה, מענה אותה העולם הזה, כי כי בסוף זה איזה מעטפת כזאת שהיא מונעת ממך לראות את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אז אני חושב שאפשר לקחת את זה גם למישור האישי. היום ההילולה של אור חיים. תמול. אז אנחנו ממשיכים. זה היום בבוקר, היום בצהריים. אנחנו עוד לא שקיע אפילו, זה היום. אז היום ההילולה של היום ההילולה של אור חיים הקדוש. יש אור חיים מתוק מדבש בפרשת כי תצא. אני לוקח אתכם פרשת כי תצא, כי זה השיעור שלנו. הנקודה הזאת של לברוח מהשוחד. כתוב בחז"ל, כי תצא למלחמה, וראית בשביה יש את יפת תואר. אז מה כתוב בשביה? השביה, ולקחת וכו', ועשתה את ציפורניה, ובכתה את אביה ואת אמה יך ימים, ועשתה את ציפורניה. מה כותב רש"י על אשת יפת תואר? רש"י כותב, לא דיברה התורה, אלא כנגד יצר רע. שאם לא תתיר לאותו, ללוחם הישראלי, לא תתיר לו אותה בהתר, הוא יסיינה באיסור, כותב רש"י. כאילו, תורה אומרת, וואי, מה עכשיו לא נתיר ללוחם הישראלי לקחת אשת יפת תואר ויעשה את זה גם ככה. ואומר רש"י, בגלל שזה לא כל כך מומלץ לקחת אשת יפת תואר, לכן באה התורה ואמרה לך, תדע לך שאם אתה תסיינה, אז כי יהיה לאיש שני בנים. אחת אהובה, שני נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, יהיה לך בן, יהיה לך, האשת יפת תואר הזאת בסוף תהיה לך למכשול. ובסוף גם יכול להיות שיהיה לך גם בן צורר ומורה, אז תיזהר כי זה לא בריא. זה שיטת רש"י. אור חיים הקדוש חולק על רש"י. אומר אור חיים הקדוש, מה זה, ממתי מוצאים דבר כזה? שאומרת לך, התורה הכי מתעלות, תבוא, תסיר. מה זה? ובמקום לבקש מהלוחם הישראלי להתגבר על יצרו, אתה אומר לו, לא, בוא, נתיר לך לעשות איסור, כדי ש... נתיר לך את זה כדי שלא תבוא לעשות את זה באיסור. ועד רבה, אומר אור חיים הקדוש, למה לא נגיד ללוחם הישראלי להתגבר על יצרו? ועוד, אומר אור חיים הקדוש, אם הפועל היועצה הוא כאלה קלקולים גדולים, שהיא תהיה בסוף תנועה, ויצא לך מזמן הבן צורר ומורה, אז למה לא נחסוך מהלוחם הישראלי את כל הצרות האלה? ולכן לשיטת אור חיים הקדוש, שיטה מדהימה. אומר אור חיים הקדוש, אשת יפת תואר, היא לא סתם אישה. אור חיים נוגע באיזה נקודה קבלית, שבחטא אדם הראשון התפזרו ניצוצות, נשמות, שנשבו לבין אומות העולם. כשאתה מגיע ואומר אור חיים הקדוש, לפעמים התפקיד של הלוחם הישראלי זה להשיב את אותם נשמות לתוך הבית, לתוך עם ישראל. ולכן לא כתוב אשת איש, אלא אשת יפה תואר, כי הנשמה, הכינוי שלה בחז"ל הוא יפה תואר. ואומר חיים הקדוש, תראו איזה חידוש יפה, שעומד בפני הלוחם הישראלי שתי בבואו, כן, לאשת יפה תואר. זה יכול להיות מצד אחד כוונה מאוד גשמית, מאוד נמוכה. אז מצד שני יכול להיות גם כוונה מאוד עליונה. מהם הבחינות שבהם אדם יודע אם הוא לוקח, מחזיר איזה נשמה עבודה לתוך הקדושה, לתוך ניצוצות, את כל הניצוצות הקדושה שהתפזרו באומות העולם, להשיב אותם למקורם, איך אדם ידע? אומר אור חיים הקדוש, לכן יש שתי בחינות. הבחינה הראשונה היא שאתה עסוק במצווה, וממילא שורה עליך שכינה, כשאתה לוחם ישראלי, אז ממילא תבין שלקחת אותה לשם שמיים, אבל יש עוד בחינה. הבחינה השנייה היא, מה שחזל אומרים, שאתה קודם כל מביא אותה לבית חודש ימים. אומר אור חיים הקדוש, כשאתה מביא אותה חודש ימים, דרך אגב, רמב״ם כותב להלכה, בהלכות מלכים ומלחמותיהן, שלא נושאים את אותה אישה עד 3 חודשים. רק אחר כך נותן לה כתובה וקידושין. היא בוכה חודש, וממתינים עוד 2 חודשים. כנראה כדי להבדיל חס ושלום בין זרע טהור לזרע שאינו טהור. 3 חודשים האלה זה לדעת, אולי, כן, אולי בהיריון. אולי יהיה רב, ודאי הילד הזה, הורתו תהיה לו בקדושה. אולי לידתו תהיה בקדושה. אבל לדעת שהורתו תהיה לו בקדושה. לא משנה, בקיצור. הנקודה פה, היא שבאה התורה ואומרת לך, אחי, תבין טוב. אומר לוחם הקדוש, למה ציוו את הלוחם הישראלי לתת לה לבכות ירח ימים? דרך אגב, לפי הזוהר, בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. אומר הזוהר הקדוש, חודש אלול. בכתה את אביה ואת אמה, ירח ימים. אז זה זוהר. כל מקום, הנקודה אבל של... למה עושים את זה? כאילו אומרים לו הלוחם, אומרים לו, תשמע, תפריד. תפריד את הצד הגשמי עכשיו. ותתעשה בדיקה, האם באמת מה שאתה לוקח עכשיו ותשע את היפת תואר הזאת, זה לשם שמיים? על ידי זה שתבודד את העניין הגשמי, או אז ממנה תבין, ואם אחר כך אתה שוב רוצה לקחת אותה, אחרי כל זה שבודדת את העניין הגשמי והיא התחערה, אז ממנה תבין, האם הלקיחה הזאת היא לקיחה להשיב את אותה נשמה עבודה לשורשה הקדוש, או לא. ומפה לומד הרב חנניה מלכה, והנה הזכרנו את אור החיים הקדוש, ביום ההילולה שלו, ופה לומד הרב חנניה מלכה, יסוד גדול בעבודת השם, שבעצם, גם בבואנו, אפרופו להברוח מהשוחד, אתם עוד שנה, שנתיים, תרצו לשאת אישה, דרך, תלמדו, אין בנסיעת אישה, אין ביציאה לשוק הכללי, לעבודה, קודם כל לבודד את העניינים החומריים, כמו פה, הסיפור עם אשת יפת תואר, שבודדים את העניינים החומריים, ואז רואים זה, באמת רצון השם או לא? אדם אומר, וואלה, יש לי עבודה טיל, אני מקבל דלקן, יש לי רכב, יש לי פלאפון, כן, אבל גם יש לך, לא יודע מה, חוסר צניות במשרד עבודה שלך, כל היום וכל הלילה. תבודד את העניינים החומריים, ואז תראה, כן, תרחיק את השוחד, והקרא משה את משפטן לפני השם, ואז תראה אם זה לשם שמיים או לא. ואז את הנקודה, סתם, אותו דבר גם בשידוך. פעם היה את ה... בגלל שאתם בחורי ישיבה, אני יכול להגיד לכם את זה. שאתה, הנקודה הזאת של שמירת נגיעה. מחלוקת רמב״ם, רמב״ן וכו'. פעם היה ספר שנקרא מגע הקסם. אז הרבה פעמים כאילו, אז לא זוכר מי כתבה אותו, נאווה מונסון, לא זוכר, מונסון משהו. רבנית אולי. אז לאורך כל הספר היא לא מדברת הלכה. אבל היא מדברת למה חשוב לשמור נגיעה. זאת אומרת, כאילו, כי בסוף כאילו נגיעה היא, זה חומר משקר. אתה כאילו, אם אתה נוגע אז אתה לא באמת בודק מי עומדת מולך. אתה כאילו נעשה שיקור. אתה משוחד. הנגיעה הזאת מייצרת איזשהו שוחד. אתה לא באמת בודק ש... שאתם זיווג עם שמיים. אחר הרב קבס אמר בדרך בדיחה. אומרים לו, אחי תיזהר. תברח, אחים של העבריינים. אומר, יופי, מעולה, יהיה לי גב. היא תמימה פצצות. מעולה, תמים תהיה עם השם לקחה. כל טענה, בעצם השוחד, גורם לו לבטל כל טענה, גם טענה נורמלית ונכונה. אז מהסיפור של משה, ויקרא משה את משפטן, לפני השם אנחנו לומדים שמשה רבנו מלמד אותנו, אחי, טבע האדם, לא משנה כמה גדול אתה תהיה, ואפילו כמו משה רבנו, לא משנה, טבע האדם הוא להתבלבל משוחד. ולכן בצורה פשוטה של עבודת השם שלנו, אומרת לך התורה, אחי, תפריד את כל הנגיעות אישיות, תפריד את כל התאוות ואת העניינים החומריים בבחירה שלך, ואז תבוא לבחור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אשמח אם מישהו יסגור את ההקלטה.